שלום לכולם. הנושא שלנו היום זה על הנושא שלנו היום על העבודה זרה של יעקב, לא חס ושלום, שיעקב התמין תחת האלה. מה המשמעות של זה, ו נראה שאפשר ללמוד מזה כמה דברים, כמה דברים מעשיים בעזרת השם. בפרשת וישלח, ברוך השם, משופעת בהמון נושאים. יעקב אבינו חוזר לארץ ופוגש את המאבק שלו עם עשיו. ובכניסה לארץ ישראל, אז בשכם יש לנו את כל המציאות, את כל הסיטואציה שקרתה שם עם דינה ואנשי שכם, כאשר בקצרה רק נזכיר את זה, כי זה חשוב לענייננו, שכן, אנשי שכם בעצם, שכם יותר נכון, אנס את דינה, ככה מדויק בפסוקים, שהוא אנס אותה, עינה אותה, עינה את דינה, ואז דבק נפשו בבת יעקב, ורצה להתחתן איתה. טוב, זאת אומרת, נקרא את זה קצת, את החלק מהדברים. אחרי הכל, אחרי ששימון ולוי נגיע לשם גם כן קצת, אתם הרגו את אנשי שכם, אז אחרי כל הסיפור הזה, השם אומר ליעקב, תעלה חזרה לבית אל. תעלה חזרה לבית אל ותעשה שם מזבח, כי שם בעצם, הרי משם יצא יעקב אבינו. הוא יצא מבית אל, ושם הוא הבטיח שאני אחזור, אז אני, כן, אני יבנה מזבח להשם, וזה, אז כאילו רשי גם כותב, אפילו בפרשה שלנו רשי כותב, שזה שיעקב כאילו איחר בנדרו קצת, אז נעשה לו כל המעשה עם דינה, כן? אז אחרי שנגמר כל המעשה עם דינה, שאומר לו, עלה בית אל. אז בואו נראה קצת את הפסוקים שמדברים על הנושא שלנו. ואומר אלוהים אל יעקב, קום עלה בית אל, ושב שם, ועשה שם מזבח לאל הנראה אליך בבוכחה מפני עשיו אחיך. נכון, זה כשפרשת ויצא, שהוא ברח מפני עשיו לחרן. כן, אגב, איפה, ממש פרשת ויצא, איפה זה חרן נמצא? נמצאת? לא, זה אחרי דמשק, דיברנו על דמשק, אבל זה אחרי, חרן נמצאת ב דרום מזרח טורקיה כזה, דרום מזרח טורקיה. זאת אומרת, אם יעקב יוצא בעצם ארץ ישראל מבאר שבע, בסדר, כדי להגיע לחרן, אז מה הוא עושה? הוא עובר בדרך את מה? לכאורה עובר את כל סוריה בדרך, כן? זה התורים, כבש את הדרך לבנם, פרשת ויצא, כובש את כל סוריה, עובר את כל סוריה, כדי שיקבש אחרי זה לבנם, פרשת ויצא, סוריה נפתחת, נפתחת לפני ישראל. שיהיה מעוז הקורדים, מה אני אעשה? טוב, בכל מקרה, אז יעקב יצא לחרן, וברח מפני עשיו, ואומר יעקב אל ביתו, נכון, הוא גם אמרנו שהוא חזר, שאברהם חזר מחרן לכיוון ישראל, עובר דרך דמשק, ודיברנו על זה שזה ימים גדולים, חוצים בימים נקיים הרי, נכון? דמשק, עתידה ירושלים שתתפשט עד שערי דמשק, ככה כתוב, יש מדרש, תראו שתתפשט עד שערי דמשק, הנה, מה זה עתידה? אנחנו בעתידה, עתידה ירושלים שערי דמשק. ודמשק אותיות, מה הסברנו? זוכרים? דמשק אותיות מקדש. דמשק אותיות מקדש, בסדר? המקדש שלנו שם, לא שם, הוא לא שם, הוא פה, אבל זה בהחלט איזה שהם שלבים כאלה שמקדמים את בניית המקדש. טוב, אנחנו גולשים קצת, נחזור לפה. אז יעקב, כשאשר הוא ברש, אומר לו, תעלה בתל לבנות שם את המזבח שהבטחת. טוב, אז יעקב לפני שהוא עולה בתל, אז הוא אומר לאנשי ביתו, תראו, אפשר לעלות ככה, צריך לעשות איזושהי הכנה. ואור מיעקב אל ביתו ולכל אשר עמו, אסירו את אלוהי הנכר אשר בתוככם, ויתארו והחליפו סמלותיכם. מה זה? אני מבין, יתארו והחליפו סמלותיכם, אני מבין, אבל מה זה אלוהי הנכר אשר בתוככם? איזה אלוהי הנכר היה לבניו של יעקב? מה זאת אומרת, במשפחתו של יעקב היה להם אלוהי עבודה זרה איתם? טוב, כך כתוב פה, אז מה הכוונה? אז אומר להם יעקב, ונקום ונעלה בית אל, ועשה שם מזבח לאל העונה אותי ביום צרתי, והיא עמדי בדרך אשר הלכתי. ויתנו אל יעקב את כל אלוהי הנכר אשר בידם ואת הנזמים אשר באוזניהם. ויתמון אותם יעקב תחת האלה אשר עם שכם. כן, אז יעקב לוקח את אלוהי הנכר האלה, את התכשיטים וזה, ועושה פה איזשהו מעשה ככה מסתורי כזה, תומן אותם יעקב תחת האלה אשר עם שכם. מה זה? מה יעקב תמן שם? מה יעקב תמן? מה הם בכלל נתנו לו השבטים? ומה יעקב תמן שם, וגם למה זה חשוב לתורה לציין את זה, שיעקב תמן את זה שם. אז קודם כל, איזה אלוהי הנכר היו אצל השבטים? מה אתם אומרים? נכון, באופן פשוט, אלוהי הנכר, זה חלק מהמלחמה שהם לקחו איזה, מהדברים שהם לקחו משכם, חלק מהשלל שהם לקחו משכם, אז היה שם כל מיני עבודה זרה שהם לקחו משכם פשוט, כל מיני עבודה זרה שהם לקחו משכם. אז את זה, כן, את אלוהי הנכר שהוא אדם, אז את הדברים האלה שהם לקחו משכם, יעקב אבינו לפני שהוא עולה לבית אל הקדוש ברוך הוא, אז צריך שעם ישראל לסלק את כל ה... את כל מה שהיה, את כל העבודה הזרה הקודמת, לסלק את זה מאיתנו, ולהכין את עצמנו לעלות לבית אל, לביתו של השם. אפשר לעלות לביתו של השם עם שאריות של עבודה זרה, אפילו שזה לא היה של בניו של יעקב, זה לא היה בניו של יעקב, לקחו את זה מאנשי שכם, אבל עדיין זה לא משהו שיעקב רוצה להגיע לקדוש הוא נקי וטהור. אז את זה הוא מטמין תחת האלה. בסדר? אבל באמת, למה חשוב לתורה לציין לנו את זה, להסביר לנו, אתה אומר, זה תחת האלה. מה המשמעות של הדבר שהוא יתמין זה תחת האלה? שלנחפש את האוצר, כמו שיש אוצרות כאלה בזה, בכל מיני סיפורים, לעשות האוצר, מפת אוצר לתחפש את תחת האלה, תמצא את הדבר הזה, כן. לא רוצים, בדיוק, לא רוצים, אז לא אמורים לציין, אז לא אמורים לציין. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. טוב, טוב, בואו, בואו, בלי ספקולציה, בואו נראה מה באמת קרה עם זה. מה באמת קורה פה, תראו. במהלך הדורות, מה שמסברר, מה שיעקב, האוצר הזה שהוא התמין, הוא כבר נמצא. זה מי שחשב לחפש מפת אוצר, אז שישכח מזה, האוצר הזה כבר נמצא. מצאו כבר את מה שהוא תמן. מי מצא את מה שתמן יעקב אבינו? מי מצא? איפה זה נמצא? נמצא בשכם, נכון? זה היה בשכם. מי נמצאים בשכם? מי נמצאים באזור שכם היום? אז בואו נראה. תראו, הגמרא מסכת חולין אומרת, אמר רב חנן, אמר רבי יעקב ברידי, אמר רבי יהושע בן לוי משום בר קפרה, רבן גמליאל ובית דינו נמנו על שחיטת קוטי ואסרואה. יש מושג בחזל שנקרא, זה מתחיל מהתנ"ך עוד מעט נראה, שנקרא קוטי, קוטים, הקוטים. אז השומרונים של ימינו, הם גרים באותו אזור, נדבר על זה, אבל הם לא המשך של, הם אומרים שהם לא עקותים, הם לא עקותים, אבל זה באמת הם באותו אזור של הזה, תכף נדבר, השומרונים, אבל הם טוענים שהם לא המשך של עקותים של אז. איפה הם נמצאים? זה אותו. זה השומרונים, זה אותו דבר, חולון וזה, זה אותו זה. יש בחולון ושמה. הם עצמם טוענים שהם לא עקותים. טוב, בואו נראה שנייה. נמנו על שחיטת קוטי, אז עקותים האלה, מי זה עקותים האלה? הקוטים האלה רואים שיש פה שאלה, אם השחיטה שלהם היא טובה, כלומר, האם בעצם כמו יהודים שיכולים לשחוט, או לא כמו יהודים שלא יכולים לשחוט, מה זה, במה זה תלוי הדבר הזה, הם יהודים או לא, למה שנחשוב שהם כן יהודים, אם הם קוטים, למה שנחשוב שהם לא, אלא כנראה שהם עברו איזה תהליך של גיור, כן? אז באמת הקוטים עברו תהליך של גיור, ובכל זאת חכמים, כן, רבן גמליאל בית דינו, גזרו עליהם ואמרו, הקוטים אנחנו אסור לאכול מהשחיטה שלהם. למה? אז אומרת הגמרא, ומה הייתה, מה גזרו בה רבנן? קצת דילגתי פה על כמה דברים בגמרא. למה גזרו בהם חכמים? אומרת הגמרא, כי עד הרבי שמעון בן אלעזר, שדרי רבי מאיר להטוי חמרה מבית קוטאי. רבי מאיר שלח את רבי שמעון בן אלעזר להביא יין מהקוטים האלה. שלח אותו לקוטים להביא מהם יין. אשכחי ההוא סבא. פגש אותו איזשהו סבא, איזשהו זקן, שאומרים שזה אליהו הנביא. אמר לו, ושמת סכין בלועך עם בעל נפש אתה. אמר לו, תסתום את הפה, אל תיקח מהם משהו לאכול, כאילו, אל תיקח מהם משהו לאכול לפה שלך, כן? תעצור את הפה מלאכול מהם עם בעל נפש אתה. זה מסוכן, כי המחנים שלהם, היין שלהם לא טוב, הדברים שלהם לא, בקשרות זה לא טוב. הוא לא הסביר לו למה. הלך רבי שמעון אלעזר וסיפר דברים לפני רבי מאיר. אמר לו מה שאמר לו אותו סבא. וגזר עליהם. הוא אומר, גזר עליהם שמעכשיו הכשרות שלהם לא תופסת, כן, המותג כשרות קוטים ירד, היין שלהם לא טוב, השחיטה שלהם לא טובה, כל הדברים שלהם לא טובים, כמו גויים. למה? אז כנראה רבי מאיר לא סתם גזר אלא הוא בדק מה קורה. הוא שלח לבדוק, אמרו לו, כנראה זה שהוא סבא, אולי זה אליהו הנביא, יש כאלה שאומרים שנשלח ממרומים להזיר את רבי מאיר, הזיר אותו, ובעצם רבי מאיר עשה בדיקה, ואז מה הם גילו? מה גילה רבי מאיר? מה הייתה? מה אמר רב נחמן בר יצחק? דמות יונה מצאו להן בראש הר גריזים שהיו עובדין אותה. בסדר? כלומר, מצאו דמות יונה בראש הר גריזים. והקוטים מצאו אותה, והם היו עובדים את היונה הזאת. והם אלה, אז גזרו עליהם שהם יהיו כמו גויים. רגע, מי זה גזרו עליהם? זאת אומרת שהם היו, היה לנו סיבה לחשוב שהם יהודים. תכף נקרא למה, כי הם התגיירו. אבל פתאום מצאו עבודה זרה. מצאו עבודה זרה שבאיזה דמות, דמות יונה. בראש הגריזים, ואפרו אותה לעבודה זרה. יפה. תראו מה אומר התוספות בחולין על הדבר הזה. אומר התוספות בחולין בראש הגריזים. אומר התוספות, במדרש יש, שימו לב, היא עבודת כוכבים שהתמין יעקב תחת האלה בהר בשכם. בסדר? אז הנה הקוטים שנמצאים בערי השומרון, נמצאים בשכם, הם אלה שמצאו את העבודה זרה הזאת שהתמין יעקב אבינו. יעקב אבינו מצא עבודה מות יונה, בסדר? בהר גריזים, והקוטים אחרי זה מצאו אותה. מה זה? מה המשמעות של הדמות יונה הזאת? שדווקא, למה העבודה זרה היא דווקא בדמות יונה הייתה? ומה הקשר? האם יש קשר בין מה שהקוטים מצאו לבין מה שהתרחש בפרשה שלנו, עם כל הפרשייה של אנשי שכם? אנחנו מבינים שאם הקוטים מצאו את העבודה זרה הזאת, כנראה שזה לא במקרה. כנראה שיש איזשהו חוט, איזשהו קו כזה שמותח ממה שהתרחש בפרשת השבוע בשכם, והלך כל הדורות עד שזה מגיע לקוטים. עד שזה מגיע לקוטים. בסדר? שהם מוצאים בסוף את העבודה הזרה הזאת. זה דברים כאלה לא קוראים במקרה, שפתאום הם מוצאים דווקא את העבודה הזרה שהתמין יעקב אבינו. אז מה הקשר בין הדברים? טוב, אז בשביל זה קודם כל באמת צריך ללמוד קצת על הקוטים. אז הקוטים האלה הם היו אומה שהביא אותה לכאן מלך אשור. מלך אשור, אנחנו יודעים שהיה בית המקדש השני אומנם נחרב, הראשון סליחה, אומנם נחרב על ידי בבל, בית המקדש על ידי בבל. אבל לפני שבבל נחרב בית המקדש, אז היה פה חורבן נוסף קודם לארץ. מה הוא היה? החורבן של השומרון, של עשרת השבטים. עשרת השבטים גלו קודם לכן, לפני שגלו יהודה ובנימין. יהודה ובנימין נשארו בית המקדש, אבל ירושלים, אבל לפני כן עשרת השבטים שהיו בשומרון ובשאר ארץ ישראל, אז המלך אשור הגלה אותם. ואחרי גלות עשרת השבטים, אז מלך אשור הייתה לו שיטה. הייתה לו שיטה בכלל כלל עולמית. מה השיטה הכלל עולמית שלו הייתה? לערבב בין העמים. הוא היה מחליף עמים ממקום למקום. זה היה מחליף עמים ממקום למקום, לוקח את אלה מעביר למקום הזה, את אלה למקום הזה, ככה הוא היה, מלך אשור, כן, סנחריב מלך אשור, כן, כן, סנחריב מלך אשור. הוא היה מחליף, וככה הוא בלבל את האומות, כדי שברגע שאנשים עוברים מהמקום שלהם, א', הם נחלשים בנפש, נחלשים ביכולות שלהם למרוד בו, כן, ברצון שלהם בכלל למרוד בו, כן, ככה הוא בעצם יותר מייצב את השלטון שלו על מי שהוא כבש. אז מה שהוא עשה בארץ ישראל זה גם ככה, בואו נקרא, ויבוא מלך אשור בספר מלכים ב' פרק י' ז', ויבוא מלך אשור מבבל, ויבא סליחה, אחרי שהוא כבש את המקום, ויבוא מלך אשור מבבל ומקוטה, ומעבר ומחמת ומספרוויים, ויושב בערי שומרון, תחת בני ישראל, וירשו את שומרון וישבו בעריה. הושיב פה כל מיני עמים אחרים, שזה בעצם הקוטים האלה, שהם משהו בערי שומרון. והיא בתחילת שבטיו שם, לא ירו את אדוני. וישלח אדוני בהם את האריות, והיו הורגים בהם. הם לא ירו את השם, לא שמרו מצוות וזה, אז השם שלח בהם אריות. יש פה דבר מאוד זה, מה זאת אומרת, הם גויים, מה אתה רוצה פה? תראו מה זה ארץ ישראל, צריך להבין מה זה ארץ ישראל. באמת ארץ ישראל, הכוח שלה, אנחנו בתקופה שזה קצת הרבה יותר נכון, ארץ ישראל התרחקה כאילו מהכוח הטבעי שלה. אבל הכוח הטבעי של ארץ ישראל, זה אחרי בית מקדש הראשון. בית מקדש הראשון זה היה עם ישראל יושב בארץ, והוא חי כאומה עם בית מקדש, כאומה שיש בה עבודת השם. אז ארץ ישראל עדיין נשארת בתכונות השורשיות המקוריות שלה. אז כשמחליפים היהודים, ומביא פה גויים ממש בהתחלה, ארץ ישראל פועלת כארץ ישראל. זאת אומרת, כשאתה נמצא בארץ ישראל, אז אתה נמצא, איפה אתה נמצא? בארמון של המלך. אתה נמצא בארמון של המלך. ואם אתה נמצא בארמון של המלך, אז גם אם אתה לא שייך למדינה שלו, אבל עדיין אתה בארמון שלו, אתה צריך להתנהג לפי החוקים של הארמון, אתה לא יכול. אז גם גויים צריכים להתנהג כמו החוקים של זה. אז מה זה מה שכתוב פה? הם לא ירו את השם, לא ירו את השם, אז שלח בהם אריות. שלח בהם אריות להרוג אותם. כי זה ארץ ישראל. ארץ ישראל צריך יש לה קודים של התנהגות. יש לה קודים של מעשים מסוימים, מצוות ותורה, זה הקודים שעובדים פה. בעיקרון, מי שלא, זה נתפס בצורה חזקה, אחרי שעם ישראל ישב פה כמה מאות שנים עם השראת שכינה, עם בית מקדש, אז ארץ ישראל בעצם ממשיכה כאילו את הסגולה המקורית שלה. אחרי זה, הגלות החריבה את המקום, אז גם הסגולה של ארץ ישראל הלכה ועומעמה, מה שנקרא, התעמעמה קצת, אבל זה עדיין קיים כמובן, זה עדיין קיים הדבר הזה, אבל לא בא,
לא בעוצמות שהיה אז בימי התנך. והתנך זה היה עוצמתי כזה. אתה גר בארץ ישראל, אתה צריך להתנהג לפי הקודים של הארמון של המלך. ככה אתה צריך להתנהג.
כן, כאילו בזה. אמרתי שוב פעם, זה בגלל העוצמה הזאת של ה... טוב, אבל תראה, אם הוא שומר מצוות, לאו דווקא. שומר מצוות מותנות נוח, זה גם היה מספיק, האמת. ברור שזה היה מספיק, שומר מצוות נוח. זה היה מספיק, גם אם זה לא עשו, אבל גם אם זה לא עשו, כן? עכשיו, מי שלא קיים שומר מצוות נוח באפריקה, לא קיים, כאילו, זה לא... אבל פה זה אוטומטית יש תגובה. אוטומטית תגובה. לא הראו את השם, וישלח השם בהם את האריות, והיו הורגים בהם. ויאמרו למלך אשור לאמור, הגויים אשר הגלת ותושבי בערי שומרון לא ידעו את משפט אלוהי הארץ. הם לא ידעו משפט את אלוהי הארץ, וישלח בהם את האריות, והנה ממיתים אותם כאשר אינם יודעים את משפט אלוהי הארץ. אז מלך אשור מה עשה? ויצא מלך אשור לאמור, הוליכו שם אחד מהכהנים, שולח מישהו שילמד אותם, אשר הגליתם משם, והלכו וישבו שם, ויורם את משפט אלוהי הארץ. שלח להם מלמד, מלמד קצת, שילמד אותם קצת את המצוות שהם צריכים לקיים, משפט אלוהי הארץ, ויבוא אחד מהכהנים אשר הגלו משומרון, וישב בבית אל, והיא מורה אותם איך יראו את אדוני. עכשיו, והיו יראים את אדוני, ויעשו להם מקצותם כהני במות, והיו עושים להם בבית המות. מה רואים מכאן? כבר כאן רואים שמה הם עשו? שיתוף כזה, פוסים על שני הסיפים, גם הרים את השם, וגם, יש להם גם במות, לא צריך ל... לא יותר מדי, כאילו, לא להתלהב רק על הקדוש ברוך הוא. את אדוני היו יראים, ואת אלוהים היו עובדים, כמשפט אוקיי, אשר יגלו אותם משם. כבר התנך נותן עליהם מבט מורכב כזה, גם את השם הרים, וגם את האלוהים שלהם עובדים. עד היום הזה הם עושים כמשפטים הראשונים, אינם יראים את אדוני, ואינם עושים כחוקותם וכמשפטם, וכתורה וכמצווה אשר ציווה אדוני את בני יעקב אשר שם, אשר שם, צריך לומר, זה לא שם, אשר שם שמו ישראל. והיו הגויים האלה הראים את אדוני ואת פסיליהם, היו עובדים גם בניהם ובני בניהם, כאשר עשו אבותיהם, הם עושים עד היום הזה. אז כבר אתה מתחס ביחס כזה מורכב, שגם עבדו את השם, אבל גם את העבודה הזרה שלהם. אז מפה מתחיל בעצם היחס של חז"ל אליהם. אז איך הקוטים מלא מראים שהם התגיירו, אבל אם הגיור שלהם היה גיור אמיתי, גיור שתופס, כן, הם באמת רצו להיות חלק מעם ישראל. אז זה הייתה מחלוקת בחזל. בחזל זה נקרא, היו שתי גישות, נכון? האם הם בעצם, נחלקו, הם היו גירי מה? גירי עריות או גירי אמת. ככה כתוב בחזל, בגמרות. או שהקוטים גירי עריות או גירי אמת. גירי עריות הכוונה שהם התגיירו בגלל, או שראינו, הפחד, העריות שהיו אוכלים בהם, ולא רוצים או שהיו גירי אמת. לכאורה גירי אמת זה גירים טובים, לכאורה. אפילו שנראה ברב קוק שגם גירי אמת זה חיסרון. אפילו גירי אמת זה חיסרון. נראה מה זה צריך להיות גר, 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 גר יש, לפי התורה, לפי המבט הנכון, אפילו זה לא גירי אמת, זה משהו מעל גירי אמת אפילו. עוד מעט שנראה. בכל אופן, הזקותים האלה, בהתחלה התייחסו אליהם כמו גירי אמת, ובאיזשהו שלב ראינו שרבי מאיר אמר, גילה שמצאו דמות יונה בהר גריזים שעובדים אותה, והם נשארו לעובדי עבודה זרה כאלה, וגזר עליהם שהם יהיו כמו גויים. אז רואים שרבי מאיר התייחס אליהם כגירי עריות, וזה דעה מאוד ככה בחזל התייחס אליהם כגירים לא טובים. אז על כל פנים, מה שהקוטים מצאו את היונה הזאת בהר גריזים, שהתמין יעקב אבינו, זה בעצם חלק ממה שהכריע שהם לא התגיירו כמו שצריך. הם לא התגיירו כמו שצריך. אז מה הוא צריך להיות איזשהו קשר בין מה שיעקב התמין את העבודה הזרה הזאת, ושדווקא הקוטים מצאו אותה. כלומר, אז בין אנשי שכם לבין הקוט, זה רואה איזשהו קשר שמחבר ביניהם. זה לא במקרה הם מצאו דווקא את העבודה הזרה הזאת, בסדר? אז בואו ננסה להבין מה הקשר באמת של מלחמת שכם למה שמתרחש כאן עם הקוטים. אז תראו. יש שאלה גדולה במפרשים על שמעון ולוי, נכון? שמעון ולוי, מה השאלה הגדולה עליהם? באיזה זכות הם הרגו את אנשי שכם? כלומר, מאיזה סיבה היה מותר להם, איזה היתר יותר נכון, איזה היתר היה להם להרוג את אנשי שכם? מילא תגיד את חמור, שחמור הוא זה שאנס את דינה, אז הוא אנס את דינה וזה, מילא נגיד, אז עליו פגם בהם, עבר אולי על גילוי עריות, עבר על כמה דברים שאפשר לומר, צריך להרוג אותו. אבל מאיפה היתר להרוג את כל תושבי שכם שם? שאלה גדולה, נכון? אתה בתשובה, אתה אומר, זה תשובה אחת. אז באמת הראשונים דנים על השאלה הזאת, מי אומר ככה שהם לא שפטו אותם? אז אתה אומר בעצם שהם עברו על מצוות דינים. כלומר, אנשי שכם, את מי הם לא שפטו, לא שפטו את חמור. הם היו צריכים לדון את חמור, להעמיד בתי דין ולדון את חמור, לדון אותו כאילו הזה שהוא אנס את דינה. וזה שהם לא העמידו דין, אז הם עברו על אחת דינים, זה אחד משבע מצוות פני נוח אחרי. כן, שבע מצוות פני נוח, אחד מהם זה להעמיד דינים. בסדר? זה שלושת המצוות החמורות, עבודה זר גלויות פרו דמים, וא' ב' ג' ד', איבר מן החי, ברכת השם, גזל ודינים. אז הם עברו על דינים, לא שפטו את זה, ולכן ככה הרמב״ם אומר. אבל הרמב״ן מקשה עליו כמה דברים, אחד הקושיות של הרמב״ן למשל, זה מי אמר שהם יכולים בכלל לשפוט אותו. זה כמו שתגיד, למה, אני יודע מה, הסורים לא שפטו את אסד עד עכשיו, כאילו. זה דיקטטור, תמיד אפשר היה עליה, עכשיו, יש לך דיקטטור, אתה לא יכול לשפוט אותו, זה לא, זה, אתה לא יכול להאשים אותם שהם לא שפטו אותו. זה אחד הקושיות של הרמב״ן על הרמב״ן, יש עוד כמה קושיות בזה. טוב, אז זה אחד האפשרות, אני אגיד שהם עברו על מצוות דינים. אור החיים הקדוש אומר, אור החיים הקדוש אומר בכלל, שהם באו להרוג את אנשי שכם, סליחה, הם באו להרוג את חמור רק, באו להרוג את חמור, אלא מה? שאנשי שכם הגנו על המלך שלהם. אז הם יצאו להילחם נגד שמעון ולוי. יצאו להילחם נגדם, להגן עליהם, ואז ממילא הם עכשיו בסכנה מהם, אז זה כמו דין רודף, הם רודפים כאילו להרוג את שמעון ולוי, לכן שמעון ולוי מותר להם להרוג אותם חזרה. תבינו, כאילו, כמו דין רודף יש עליהם. כי הם באים להרוג את שמעון ולוי, שבאים לעשות דין בשכם, בשכם וחמור. אז, בסדר? אז לכן היה מותר להם להרוג, יש להם דין רודף. יש תשובה גם שהסברנו, ונו גם שנה שעברה, תשובה מאוד חשובה, שמאוד קשורה לכל המלחמה שלנו עם עזה, וכל הזה, שמה שאומר המהר"ל, המהר"ל אומר תשובה מאוד מאוד עמוקה, ומאוד סודית, המהר"ל אומר שאין בכלל שאלה, אין בכלל שאלה, אומר, בני יעקב, הם הפכו להיות בשלב הזה, אומה, הם הפכו להיות בשלב הזה כבר אומה, כבר יצאו ממשפחה, זה התחלת השם עם, יש להם כבר שם של עם, והם עומדים כעם מול עם אחר, מי זה העם האחר? שכם, יש פה אנשי שכם, אנשי שכם זה גם כן אומה שעומדת נגדם, וכאשר יש לנו מלחמה של אומה מול אומה, במצב כזה אומר המהר"ל, אומה מול אומה, אז ככה זה דיני המלחמה, דיני המלחמה שאין דבר כזה שנקרא חפים מפשע, ואין דבר כזה שנקרא בלתי מעורבים, אתה יודע, אני לא אשכה בלתי מעורבים, אלא אומה מול אומה, אז זה מלחמה של כולם מול כולם, כולם מול כולם. בעצם, אז האומה הישראלית יוצאת למלחמה מול אנשי שכם, ויכולה, ביתר של התורה, זה היתר של התורה, שיש מלחמה של אומה, אנחנו לא חייבים להתייחס לכל אחד, ושם הפרטים, הזכויות אדם כאלה או כאלה, אין בלתי מעורבים, כולם חלק מהמאבק נגדנו, כן, מהמאבק נגדנו, וממילא יש יתר להרוג את כולם. טוב, אז יש כמה תשובות, זה התשובה שהמהר"ל צריך להעמיק בה ולהבין אותה יותר, אבל זה הכיוון. על כל פנים, יש אבל גם תשובה שמעוגנת בפשט של הפסוקים. זו תשובה שמאוד קשורה למה שאנחנו מדברים עכשיו. באיזה היתר הרגו בני יעקב, שמעון ולוי את אנשי שכם? תראו, בואו נקרא קצת את הפסוקים. הרי מה הם עשו איתם? אמרו לשכם וחמור, אנחנו ניתן לכם מדינה, אבל בתנאי שמה ניתן לכם מדינה? שתמולו, נכון? אז זהו, בואו נדייק בפסוקים שנראה שזה, מה זה שתמולו? מה הם התכוונו להגיד להם? בואו נראה. ויענו בני יעקב את שכם ואת חמור, אביו במרמה, וידברו אשר תימא דינה אחותם, ויאמרו עליהם, לא נוכל לעשות הדבר הזה, לתת את אחותנו לאיש אשר לא עורלה, כי חרפה היא לנו. לא יכולים לתת לאיש אשר עורלה. אז מה נעשה? אך בזאת נאות לכם, מתי אנחנו מוכנים לתת לכם מדינה? אם תהיו כמונו, לימול לכם כל זכר. ונתנו את בנותינו לכם, ואת בנותיכם ניקח לנו, וישבנו איתכם והיינו לעם אחד. מה הם בעצם מצפים? בוא נהיה עם אחד. בני יעקב מצפים, בוא נהיה עם אחד. תגידו, אם אומרים להם בוא נהיה עם אחד, מה הם מתכוונים? איך נהיה עם אחד? שתעשו ברית מילה. תעשו ברית מילה, אבל מה? רק ברית מילה זה מספיק? לא, להתחתן זה מה שמתאפשר, אבל מה, איך זה מה שמתאפשר, אבל איך קיום המצוות, כלומר לא רק ברית מילה, זה לא רק ברית מילה. אז לכן תדייקו בפסוק, תחזרו לפסוק, תראו מה כתוב פה, אך בזאת נאות לכם אם תהיו כמונו לימול לכם כל זכר. שמעתם? לא רק מילה, אלא כמונו לימול לכם, תמולו כמונו ותהיו כמונו. זאת אומרת שהמילה היא לא תהיה רק ברית מילה,
אלא המילה תהיה רק הביטוי החיצוני של להיות כמונו. מה זה להיות כמונו? להיות, לקבל מצוות, להיות, לקבל את התורה, לקבל עירת שמיים, כן, להיות כמו עם ישראל, ואז נהיה כמו עם אחד. אחרת איך בני יעקב מציעים להם נהיה כמו עם אחד? ברור שלא מתכוונים רק לעשות ברית מילה, אלא ברית מילה וקיום המצוות, ותהיו כמונו, לכם מדגישים את הזה, תהיו כמונו לימור לכם. בסדר? אז זה מה שהם אומרים. שמעון ולוי לזה. מה אומר, כשעכשיו שחמור ושכם הולכים לדבר עם בני עירם לשכנע אותה, מה הם אומרים להם? ויבוא חמור ושכם בנו אל שער עירם, וידברו אל אנשי עירם למור, האנשים האלה שלמים הם איתנו. וישבו בארץ ויסחרו אותה, בארץ ידעי רחבת ידיים לפניהם, את בנותם ניקח לנו לנשים, ניתן להם גם פה, הם הפכו את הסדר, אמרו, נכון, פה הם הפכו את הסדר, אמרו, בנותם ניקח לנו, כאילו אנחנו ניקח את הבנות וניתן להם בנותינו. הפכו את הסדר, זה לא, אבל לא קריטי. אך בזאת יאותו לנו האנשים, מה הם אומרים? לשבת איתנו, להיות לעם אחד, בהימול לנו כל זכר כאשר הם נימולים. זאת אומרת, בהימול רק לעשות מילה באופן החיצוני שזה, כמו שהם נימולים, גם אנחנו נימול. אבל לא להיות כמוהם, לא להיות כמוהם כפי שהם נימולים. כלומר, לעשות, איך, מה ברית מילה מייצגת? האם ברית מילה זה משהו שרק, לא רק, הוא משהו שמבטא את כל את המהלך של קיום המצוות, את כל קבלת המצוות? או שבימו לנו כל זכר כאשר הם נימולים, רק לעשות איזשהו מציאות טכנית, כאילו מעשה טכני כזה של ברית מילה שכמו שהם נימולו. ואז אם נימול כמוהם, אז מה נקבל בזכות זה? כלומר, למה שווה לכם לעשות ברית מילה, הם אומרים לאנשי זה, לאנשי שכם, למה שווה לכם? כי אז מקניהם וקניינם, וכל בהמתם עלו לנו הם, הכנעות עליהם וישבו, כלומר, ואז יהיה לנו בעצם מה? יש לנו הזדמנות פוטנציאל, מה? פוטנציאל כלכלי מאוד מאוד חזק, כן? המקנה והקניין שלהם יהיה לנו, נוכל לעשות את המסחר, כן, הארץ רחבת, הם יסחרו איתנו, כן, וכך יהיה לנו שפע רחב וטוב גשמי. אז שווה לנו לעשות את הברית מילה הזאת. זאת אומרת, שכבר פה מתחילה הבעיה. שמעון ולוי הציגו תנאי מסוים, ואנשי שכם העבירו את זה כתנאי אחר, כסגנון אחר הם העבירו את הדבר הזה. משהו שהוא רמאות, בעצם מרמים את שמעון ולוי. לא שמעון ולוי, כל בני יעקב, מרמים בני יעקב. נכון, אבל כשאנחנו מתכוונים לעם אחד, למה, איך אנחנו נהיה עם עם אחד עם אחרים? אם הם יתגיירו, כמו שצריך, כן? אבל מי שלא מתגייר כמו שצריך, אז איך הוא יהיה עם אחד איתנו? אה? מי אמר? ברור. אנשי שכם, אנשי מבחינתם, הרי מבחינתם, בואו, אנחנו רק צריכים לעשות את המעשה הטכני של המילה, וזה מספיק. זה כמו שאתם קוראים, זה מה שקורה היום, אתה מבין? היום, לא כולם חס ושלום, אבל אנחנו עכשיו נמצאים בתקופה, יוני שבימיו של שלמה המלך, לא מקבלים גרים. למה? כי להיות, להצטרף לעם ישראל, זה דבר שווה. בשנה שלמה המלך, זה היה דבר מאוד שווה. אה? אמריקה, כן. גרין קארד, אתה מקבל פה תעודת זהות כחולה, אתה מקבל זה, מקבל... גם היום, עם ישראל, הוא ברוך השם, אחד מכל המאורות שקוראים לנו עכשיו מסביב, עם ישראל הולך ומתבלט פה, מדינת ישראל הולכת ומתבלטת כמדינה, הכי מפותחת באזור, גם ככה, היו תמיד כאלה, הם מפותחים, הכי משופעת, כאילו, הכי עם שפע, הכי מוצלחת, הכי ביטחונית, עם ביטחון טוב, עם כלכלה טוב, עם כל הבעיות שיש לנו ביטחונית, אנחנו עדיין הכי ביטחון שיש כאן. כלכלה מצוינת, כן, עוצמות כאלה וזה. הרבה רוצים להצטרף, הרבה רוצים להצטרף, להיות לעם אחד איתנו, אבל יש חוקים איך עושים את זה, וזה מה שאנחנו יודעים עכשיו, על החוקים הזה, כלומר, איך מותר להצטרף לעם ישראל? איך אנחנו מצרפים? אז הם אומרים, מספיק, כדי רק תעשה את הברית החיצונית, רק תעשה ברית מילה חיצונית ותצטרף לעם ישראל. זה יספיק. כך אומרים אנשי שכם, כך חושבים אנשי שכם. אבל מה זה חושבים? בני יעקב הסבירו להם, תצטרכו להיות כמונו, לא רק לעשות מילה חיצונית. אתם צריכים להיות, לעשות את הברית מילה כביטוי של דרך חיים, של לקבל את עול תורה ומצוות עליכם. זה ביטוי של דרך חיים, לא כמשהו כרווחה כלכלית, לעשות איתנו מסחר, לקחת לנו את הקניינים, להתחתן איתנו עם אנשים שלנו, לא בשביל זה. לא בשביל תועלות פרטיות כאלה, תועלות חומרניות, גופניות, תועלות פרטיות, אלא בשביל האמת האלוקית, כן? אז בסדר, אז הם קוראים עם אחד, מתכוונים משהו, הם קוראים עם אחד, מתכוונים למשהו אחר, כל אחד קוראים משהו אחד, מתכוונים למשהו אחר, כן? ואז בעקבות זה, כן, פסוק עבד דלת, וישמעו אל חמור ולשכם בנו כל יוצא שער עירו, וימולו כל זכר כל יוצא שער עירו. רק מלו, אמרנו, עשו את המעשה החיצוני. על זה באו ויהי ביום השלישי ביותם כואבים, ויקחו שני בני יעקב, שמעון ולוי,
אחרי דינה איש חרבו ויבואו על העיר בטח ויהרגו כל זכר.
מה זה ביותם כואבים? באופן הפשוט ביותם כואבים מה זה?
כאילו, על הברית מילה, כואבים גשמי, אבל יש, אפשר לפרש את זה גם כן, כואבים כמו שאתה כואב על משהו שאתה מתחרט, כאילו כואב לך על משהו שעשית. כואב לך על משהו שעשית.
ואותם כואבים על מה שהם עשו, כאילו מתחרטים על מה שהם עשו.
אז בואו נראה, את הדברים שהסברנו עכשיו כותב הרב חרלאפ, שהיה אתמול, כן, אתמול היה יורצייט שלו, נכון? של הרב חרלאפ. אז אנחנו זוכים, אתמול היה, מה היום, אז מה תלך היום? חטא כסלב? אתמול זין? כמה היה אתמול? יום תת, אז בחטא. או בחטא או בזין, לא זוכר מתי הוא נפטר, חטא הוא נפטר. טוב, אז בכל כך, זה יורצייט שלו היה ממש אתמול, אומר הרב חרלאפ, אך בזאת נאות לכם, אם תהיו כמונו לימול לכם כל זכר. תראו אף אחד למה הוא מסביר. כלומר, כמונו ממש, כמו שאנו נימולים לשם מצוות מילה, ולא לשם ממון וכדומה. כשיהודי נימול, זה לא בשביל לקבל תעודת זהות כחולה, הוא נימול. לקבל את השפע הכלכלי שיש בארץ ישראל, אלא בשביל שם שמיים, כן, לשם מצוות מילה, ולא לשם רווחים חיצוניים, ממון וכדומה. כן, גם אתם תימולו את עצמכם שלא לשם שום דבר, כי אם לשם מצוות מילה, ומבטיחים אנו לכם שניתן את בנותינו לכם. ואם לא תשמעו לנו לימול, היינו שלא תקבלו על עצמכם לימול בלי שום תנאים, ולקחנו את ביתנו והלכנו. ואם באמת היה כן, שהיו מקבלים עליהם גירות אמת, לא היו הורגים אותם כלל. שמעתם? ברור שלא הורגים, לכל זה פשוט. אם מקבלים גירות אמת, אז למה להרוג אותם? כאילו זה כבר חלק מעם ישראל, איך נהרוג אותם? אתם מבינים? ברור שלא נהרוג אותם, חלק מעם ישראל, איך נהרוג אותם עכשיו? אנשי שכם היו להם את הפוטנציאל להיות הגירים הראשונים, להצטרף לאומה הישראלית ראשונים, ואז לא היו הורגים אותם. אולם, חמור ושכם בנו מסרו לבני עירם בלשון זו, בימו לנו כל זכר כאשר הם נימולים, כלומר רק הברית מילה היא כמוהם, אבל לא להיות, כמוהם ממש. כלומר שכל הדמיון, שיהיה בינינו לבינם, יהיה רק בזה שיהיו נימולים, שנהיה נימולים, ולא ערלים כמוהם, ולא יותר מזה. רק מציאות חיצונית של מה לא ערל. ועוד הוסיפו לומר, מקניהם וקניינם וכל בהמתם, הלא לנו הם. והיינו שהמילה היא לשם ממון. לכן באו שמעון ולוי על העיר בטח, ויהרגו כל זכר. כלומר שבעצם, אתם רימיתם אותנו פה בזה. אתם, בכל ההסכם שעשינו. אתם לא עמדתם בהסכם קודם כל, זה לא ששימון ולוי עשו משהו לא הוגן, מי שהתחיל לעשות משהו לא הוגן זה אנשי שכם, עשו משהו, הם התחילו עם משהו לא הוגן. במרמה זה בחוכמה, בחוכמה בזה, כי הם חשבו שהם לא, הם לא יעשו את זה, כאילו, הברמה הכוונה לתת להם תנאי, תנאי גבוה, רף גבוה, הכוונה, לתת להם רף גבוה, תהיו כמונו, מי ירצה להיות כמוך? אתה משוגע להיות כמו היהודים האלה? אתה משוגע עכשיו, מה פתאום שנרצה להיות כמוכם? תמיד זה הרף גבוה שנתנו להם. ולכל, והם הסכימו, למה, עכשיו אתה מבין, למה הוא אמר כן נעשה את זה? כי הוא התכוון להעביר את זה, את, ה, את, ה, את המידע, כאילו את, ה, את, ה, את ההסכם, להעביר לעם שלו בצורה אחרת, בצורה מזויפת. לכן הוא הסכים, כי הוא העביר את זה בצורה מזויפת באמת. כן? אבל תראו, גם שהם מלו, יש פה הערה של הכלי יקר מעניין, שהוא, שכתוב, ויבוא על העיר בטח. כאילו קצת זה סוגריים קצת בנושא בו. נכון, מה זה ויבוא על העיר בטח? ששימון לוי באו, כלומר בטוחים. בטוחים במה? בטוחים שהם יצליחו. בטוחים במה? אז רשי אומר, בטוחים בזכותו של אברהם, כן? אבל של אברהם שהתפלל, או של יעקב, אתה צודק, או של יעקב, יש אומרים של אברהם, נכון? והכלי יקר אומר, בטוחים בטח, הוא אומר למה? כי הרי מה שיש לכם עכשיו עשו, הם נימולו, הם הפכו להיות בעצם יהודים לפחות כלפי חוץ, זה נראה שהם הופכים להיות יהודים. ואם הם יהודים, כן, אז מי יבוא לעזור להם? כאילו, כל עמי הארץ עכשיו, אתם מבינים מה זה? אם הם יהודים, למה שמישהו עכשיו ירצה להיות כמו, ירצה לסייע להם, כן? תראו מה מסביר פה, יבואו על העיר בטח. פרש שיהיו בטוחים על קורא של זקן, ויש אומרים כי זקן זה היינו אברהם, זקן העם, שהתפלל לבני יעקב ואותכם. טוב, וייתכן לפרש בטח שהיו בטוחים שלא יבקשו הכנעני והפריזי לעשות נקמה בעבורם. כי אמרו, מאחר שנכנסו בדת הנימולים, אינם משלנו, והתייאשו מהם. מי יעזור כבר ליהודים? הפכו להיות יהודים, אז אף אחד לא יעזור להם. כבר אז זה מתחיל, כן, לשים את היהודים בצד כזה. אז, אבל, הם רק נימולו חיצונית, אבל בכל זאת כבר מתייאשים מהם. בכל זאת כבר הערמים לא רוצים להיות חלק מהם. טוב, בואו נחזור אלינו. על כל פנים, מה קורה פה? אז אנשי שכם, בעצם, לא, לא, לא מעלו כמו שצריך. כאילו, הם לא עשו את מה שהיה בהסכם, אלא רק תחפושת חיצונית. סמר, זה עכשיו מסביר, כן? יש פה שאלה, יש פה עוד שאלה, הרי. יעקב אבינו אמרנו תמן את אלוהי הנכר תחת האלה אשר עם שכם. נכון? כלומר, זה עבודת זרה, הוא לקח ואמרנו עבודת זרה מצא אותו אקוטי. כבר אנחנו מתחילים להבין את הקשר בין אקוטי לבין אשר שכם, נכון? זה מהר קצת. תראו, אבל יש שאלה, עבודה זרה. מה עושים עם עבודה זרה? מה צריך לעשות עם עבודה זרה שמצאנו? אה? נכון? אבל צריך בעיקרון מה לעשות עם עבודה זרה? לשרוף, נכון? לאבד אותה, לזרוק אותה לים המלח, לאבד אותה. לא לקבור אותה, לא קוברים עבודה זרה. אז למה יעקב קבר את העבודה זרה? אמרת תשובה טובה, אני לא אומר שלא. למה יעקב קבר את העבודה זרה? צריך לבטל אותה, או לא לבטל אותה, צריך לשרוף אותה צריך. שואל הרמב"ן, והתמון אותם יעקב עבודה זרה משעשע אינה מן המקברים, לא קוברים את זה, אבל צריך שהם מפרר וזורר לרוח, או מטיל לים, או לשרוף, או לזרות לרוח וזה. אז הוא אומר, התשובה של הרמב"ן, אנשי שכם ביטלו את העבודה זרה. ואני ראה אליי, כי בני יעקב לא לקחו עבודה זרה ומשמשיה משכם, עד שנתבטלה והותרה להם, שעקו מבטל עבודה זרה בעל כורחו. והנה היא מותרת להם. אבל יעקב ציווה להסיר, כן, זה בעצם אתה מותרת, אז למה יעקב ציווה להסיר אותה מהם? כי עדיין, כשאתה עולה לקדוש ברוך הוא, אתה עולה לבטל, אתה צריך להתנקות גם עבודה זרה שביטלו אותה, אתה צריך להתנקות גם מזה, כן? אבל יעקב ציווה להסיר אותה לתארת הקודש, יהיו רואים לעבוד את השם ולהקריא לפניו קורבן, כאשר ציווה להם בתבילה חילוף הגדים, ועד עליהם בקבורה, אבל זה מספיק לקבור, ולכן תמן אותם תחת האלה, המקום של לעבד בו לעזרה. זה התשובה של הרמב"ן, יפה. אבל, לפי מה שלמדנו עכשיו, יש תשובה יותר בפשט, יותר סיבה אמיתית למה יעקב תמן את העבודה זרה ולא איזה, ולא שרף אותה. מה יקרה עכשיו? הרי יהיה טענות על יעקב ומשפחתו, נכון? גם יעקב חשש מזה, יהיה טענות עליהם שמה, שאיך, למה הרקתם את אנשי שכם? הרי, אה? עוד מה? לא, לא בגלל השלל. יבואו להם עכשיו, המקנן, גם יעקב פחד מהמקנן שיבואו אליו, נכון? ויגידו, למה הרקתם את אנשי שכם? הרי עשיתם איתם הסכם, נכון? עשיתם איתם הסכם, אתם עבדתם עליהם, גם עבדתם עליהם, וגם בסוף הרקתם אותם. עשיתם איתם הסכם שהם יעשו ברית מילה, ותהיו לעם אחד, ואז אתם זה, ואז תיתנו להם מדינה, ותהיו לעם אחד. עכשיו, לא רק שהם לא עם אחד, לא רק שנגיד הייתם בורחים משם עוד מלא, לא רק זה, גם באתם והרקתם אותם. אז אנחנו עכשיו נבוא ונפגע בכם, נבוא ונרוג אתכם, ככה יבוא עמי כנען להגיד לבני יעקב, מה שעשית אליהם, אנחנו נפגע בכם. לא, אתם לא עומדים בהסכמים, אתם לא עומדים בהסכמים. אז אומר יעקב, אתם עומדים מי לא עמד, אז לכן עכשיו תבינו את העומק של הדבר, אומר יעקב, אומר, אני אתמין את העבודה זרה שלהם. למה אני אתמין את העבודה זרה שלהם? למה? כי אם יבואו אליי העמים ויגידו איך אתה לא עומד בהסכמים, אז אני אחזור לשם, ואני אחפור בקרקע ובאדמה ויוציא ויראה להם מי שלא עמד בהסכמים, כלומר מי שבעצם אמר שהוא התגייר והמשיך לעבוד עבודה זרה, זה הם לא עמדו בהסכמים, ולכן הוא תמן את זה כדי שישאר סימן לכך שמי שביטל את ההסכם ראשון זה היו אנשי שכם, אתם מבינים? תראו את החידה שמסביר את הדבר הזה, אומר החומת הנחל לחידה, אך בזאת נאות לכם, יתנו עמהם שלא יעבדו עבודה זרה, והם לא עשו כן, אלא עשו בסתר, כן, הרי זה אמרנו שהברית מילה הייתה לא רק חיצונית, אלא שלא עבדו עבודה זרה. והם לא עשו כן, אלא עשו בסתר, המשיכו לעבוד עבודה זרה בסתר. וכשידעו בני יעקב כן, עמדו והרגום. וזהו ביותם כואבים שנתחרטו על מה שעשו. כן? ביותם כואבים, הכוונה אמרתי לכם, כאב נפשי, כאילו, התחרטו על מה, על מה שעשו אנשי שכם, כי התחרטו על זה שהם עשו ברית מילה. וזה שאמר להם יעקב, אסירו את אלוהי הנכר, והתמון אותם ולא שרפום. למה הוא לא שרף? שאם ירדפו אחריהם ויאמרו להם למה הרקתם אותם ולא קיבלו עליהם שלא לעבוד עבודה זרה, אז יראו להם שלא ביטלו רבנו מהרוקח, רבנו עזר גרמיזה, מהרוקח. בסדר? אז ככה בעצם לכן הוא שמר את זה, שיהיה לו הוכחות. שיהיה לו הוכחות מול הטענות שיהיה נגדו. אז עכשיו תראו איזה, איך ההיסטוריה מגלגלת את הדברים. איך ההיסטוריה מגלגלת את הדברים. מי מצא את ה... למה גזרו על הקוטים אמרנו? קוטים היו מה? גרי... ראיות או גרי אמת, יש שאלה. אז מה מצאו שהקוטים מצאו את מה? דמות עונה בארגזים. איזה עבודה זרה הזאת דמות בארגזים? איזה עבודה זרה? שיעקב התמין. של יעקב התמין מאיפה? מאנשי שכם. זאת אומרת שיש קו ישיר שמחבר בין אנשי שכם לקוטים. איזה קו ישיר מחבר ביניהם? זה בדיוק אותו דבר.
בדיוק אותו מעשה שהיה שם, זה אותו מעשה עם הקוטים, זה אותו מעשה. כלומר, אנשי שכם הם בעצם אמרו, אנחנו נימול, אנחנו נתגייר, כן, להיות עם אחד, אבל כל מה שעניין אותם, זה רק להתחתן עם הבנות של יעקב, ולהשיג את השפע הכלכלי, ואת המקנה ואת הקניינים שיש לבני יעקב, את הממון, את כל הדברים האלה, זה מה שעניין אותם. גם נכון, אבל בגלל שלא הייתה לו להסכם, ברור שהוא חלק איתם על משהו. כן, אבל אפשר, כן, אבל הוא אומר להם, לא הייתם צריכים לעשות את זה, אז אמרנו כמה דרכים אפשר להסביר את זה. כי גם אם, אפשר להגיד א', גם אם הם לא עבדו בהסכם, אתה יכול לקחת את הדינה ולברוח, לא צריך להרוג אותם, לא חייב להרוג אותם, זה א'. ב', אפשר להגיד שיעקב לא הסכים מצד, לא דרך ארץ, מה? כן, פחד מהאומות, בדיוק, פחד מהאומות. כאילו, נכון, כאילו, כמו שאומרים, בכביש, אל תהיה צודק, תהיה חכם. נכון? אל תהיה צודק. אז גם פה אומר יעקב, אל תהיה צודק, תהיה חכם. אומר לבני, אתם צודקים, אבל תראה מה עכשיו, יבוא עליה המורי, הפריזה, הרגו אותי. תהיו חכם, אל תהרגו, לכן הוא לא הסכים, בסדר? אפשר להסביר גם ככה. יש איזה עריכות דברים, דיברתי על זה שנה קודמת, אני לא עכשיו, אין לי גם זמן. הקקוטים, לא נסביר כל פה את הפסקה שלהן, היה רב קוק מסביר את הדבר הזה, איך הקקוטים בעצם, כל הגירות שלהם, זה לשם תועלת פרטית, לשם רווחים פרטיים, וזה הדבר שצריך לקחת מכאן, ממש למציאות שלנו, בטח עכשיו, שעם ישראל הולך וגדל, הולך ומתעצם, חכו, זה הולך להיות, הולכים לצבוע פה על הפתחים, לרצות להיות חלק מעם ישראל. אז מה, איך נהיים חלק מעם ישראל? יש גרי עריות, יש גרי אמת, יש אנשי שכם, יש, אבל, יש ברית מילה, יש ברית מילה כמונו, זה לא אותו דבר. זה הדמות שונה בהרגיזין, יש פה דברים, ממש חמודי שהרב קוק, אני אגיד ממש בקצרה, בעל פה קצת. קוק, תראו איפה מצאו את זה על הר הברכה. הר הברכה, כלומר, בשכם, זה על הר הברכה, הקוטים נמצאים בהר הברכה. כלומר, כל המצוות, מה העניינם? להביא לך ברכה. זה העניין של המצוות. אז לא הביאו לך ברכה. אם לא הביאו לך ברכה, המצוות לא מעניינות אותי. ככה זה התפיסה של הקוטים, כן? לא, הר גריזים, הר ברכה. אם לא מביא לי ברכה, אני לא מעניין אותי המצוות. אבל זה לא ככה, המצוות זה משהו עצמי, משהו זה. דבר נוסד, למה דווקא יונה? למה דווקא יונה ימצאו ולא משהו אחר? יונה, קודם כל מי נמשל יונה? כנסת ישראל, בסדר? צריך לצל יונה, אבל זה הביטוי של היונה, שכנסת ישראל, כאילו, הרווחים שלה, כאילו שהמצוות, מה כנפיה, כנפיים מגינות על היונה, ככה המצוות מגינות על ישראל, כלומר, על הרווח של המצוות, ולא על המצוות מצד עצמם. אז אנחנו נכנסים ראו שרבא בברכנה שם, שלא בערך ברכת המזון, וחזר, חזר למקום, מה הוא מצא? מצא דמות יונה מזהב, היונה כאילו מבטאת רווחים, מבטאת משהו רווחים. ככה, כל המצוות זה עניין רווחים, עניין של מה שזה ייתן לי, מה התועלת שזה ייתן לי, אם לא תהיה לי תועלת, אני לא מקפיד על זה. זה הר הברכה, זה הדמות יונה דווקא, וזה הרב קוק אומר, זה גרי אמת, אבל לא גרי צדק. גרי צדק, גם מי שאומר גרי אמת, גרי צדק זה הגרים באופן הישר, אבל אנחנו צריכים לעצור כאן. טוב, בעזרת השם, נעצור, ברוכים תהיו.